טוב, אנחנו בפרק ט"ו בעמוד קפ"ג. זה המקום והנושא זה מה משתנה בעצם בעולם עם בואו של המשיח. זה מה שהמהר"ל מברר כאן. כשהוא בירר בתחילת הפרק שהשינוי העקרוני הוא שעד לבואו של המשיח אדם יכול להשתנות. הוא יכול לקנות זכויות, הוא יכול להפוך מרשע לצדיק. זה עד בואו של המשיח. מגיע המשיח, זהו. לא. יש מקום לתשובה. אבל התשובה שאדם יעשה אז היא לא תשובה. מה זאת אומרת היא לא תשובה? היא לא תשובה מרצון, אלא תשובה מכפייה. מה? זה תשובה שלא משתפת את רצון האדם, אלא המציאות היא כזאת שממילא אין לך ברירה. אז לכן זו ודאי, ודאי שהאדם יצטרך להיות מתוקן. לא תהיה לו ברירה, אבל על זה אין לו זכויות. יש מי שמשנה את עצמו ומתקן את עצמו מתוך רצונו, אז מגיע לו על זה זכויות.
אבל לא כל אחד משנה את עצמו, יש מי שנולד דתי מבית, לפי מה שהרב אומר, זאת אומרת שכל מי שלא חוזר בתשובה ויש מקום.
אין דבר כזה. גם מי שנולד דתי מבית, יש לו הרבה מה לתקן. פשיטה, ודאי, למה? הנה, דתלשים, מלא. שמעת על זה?
מצייר.
אז מה? הנה הוכחה, שגם מי שנולד בבית, לא רק דתי, מאוד דתי, מלא. יש לך בחירה, זה לא נכון, זה לא סגור, זה לא נעול. זה ידוע היום, זה פשוט. פעם חשבו לא ככה, כי העולם היה מאוד סגור. היום זה כבר לא ככה. אז אם כן, הוכחה שתמיד יש בחירה לאדם. אבל יש מצבים שאין בחירה לאדם. וזה מה שמסביר המהר"ל, שכשמגיע המשיח, נגמר הסיפור. כן, תשתנה, אבל לא תהיה לך ברירה. אז על זה לא יהיו לך זכויות. זה עוד לא אומר שאי אפשר להמשיך לקנות זכויות. זה אמר אומר שכן. זאת אומרת, שאם כבר בחרת לפני בואו של המשיח להיות צדיק, כשהמשיח מגיע, אתה יכול להיות עוד יותר צדיק. ואם אתה כבר צדיק גדול, תהיה צדיק סופר גדול. זה כן, זה אפשרי. מה? לא, זה לא סוג של תשובה. זה סוג של התפתחות בכיוון שכבר בחרת בו. לא קוראים לזה, אי אפשר לקרוא לזה תשובה. זה כמו נגיד בין צדקות לחסידות. יש אדם צדיק ויש אדם חסיד. אדם שהוא חסיד זה לא אדם שחוזר בתשובה, זה אדם שמשכלל את הצדקות שלו, שהוא לא עושה רק מה שהוא חייב, הוא עושה מעבר לזה. הוא מעצמו מרגיש מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. חסידות זה לא נקרא תשובה. זה לא נכון להגיד שכולם הם בעלי תשובה. יש אמרה כזאת, כולנו בעלי תשובה. זה לא נכון. לא נכון, מה פתאום? מה פתאום? כולנו בעלי תשובה, מה פתאום? מה זאת אומרת? גדולי עולם, מה הרמב״ם הוא היה בעל תשובה? מה צריך להיות? מאז ומתמיד היה ירא שמיים, אוהב השם, מקיים מצוות, גדול בתורה. מה זאת אומרת? איזה מין דבר זה? זה לא ככה ירגישו טוב, כולם ירגישו טוב, אנחנו כולנו באותו עניין. אל תרגיש לא נוח שאתה בעל תשובה. כולנו בעלי תשובה, זה בסדר. זה אולי טוב כדי לתת קצת חיזוק, לבעלי תשובה. אבל זה לא אמיתי. יש אדם שמה פתאום? הוא לא יודע מה זה עבירה. הוא לא ידע. הייתה לו בחירה. אבל הוא לא יודע מה זה עבירה. הוא בחר בטוב. זה סיפור על רבי דוד הכהן, זצ"ל, הנזיר, המכונה הנזיר, שייך לפני 30 שנה. פעם בא אליו תלמיד, אמר לו, רבנו, כן. והוא הסתכל עליו, הוא ראה שבאמת הוא לא נראה טוב. הנה, יש לך מפה כיסאות, אפשר רק להפוך אותם. שלום ידידיה. אז הוא רואה, הנזיר רואה שהתלמיד הזה לא נראה טוב. אז הוא אמר לו, מה קרה לך? הוא אומר, רבינו, לא טוב. למה? היצר הרע. יצר הרע? כן. נו, יצר הרע. זה גורם לי לירידות גדולות. זה מפיל אותי. אמר לו רבי דוד הכהן, זה בסדר. מה בסדר? לכולם. מה לכולם? לכולם יש ירידות. אה, כן? כן. מה גם לרב? כן. אז מה ההבדל? אנחנו באותה קלחת. אז אמר לו הנזיר, יש הבדל בכל זאת. מה ההבדל? אני יורד עד לשולחן ערוך. זה הגבול האחרון, קו אדום, יורד עד שולחן ארוך. אני לא יורד מתחת לשולחן. זה ההבדל. אז תחלחץ. ודאי שיש אנשים שאף פעם לא ירדו מתחת לשולחן, מתחת לשולחן ארוך. ודאי. אבל בכל זאת, יש אחר כך מדרגות. יש, כמו שהמסילת ישרים מסביר. שהאדם יכול לטפס, כולם צריכים להגיע עד לנקיות, אבל אחרי זה, נו, אחרי זה אפשר להגיע לרוח הקודש. אחרי זה אפשר להגיע למדרגות עצומות של גילוי שכינה. אז אומר המהר"ל, זה נכון, שעד לבוא של המשיח אדם יכול להחליט להיות צדיק, להיות רשע. כשבא המשיח, זהו. אבל עדיין אפשר להמשיך לטפס. אם בחרת להיות צדיק, בא המשיח, תהיה עוד יותר צדיק. אתה יכול להיות חייל פשוט, אתה יכול להיות סמל, אתה יכול להיות קצין בצבא של המשיח, אתה יכול להיות קצין בכיר, שאז בצבא של המשיח, כל הגדול מחברו בתורה וביראת שמיים, יהיה כמובן במקום יותר גבוה בצבא, כמו אצל דוד המלך, שזה הלך ביחד, גדול בתורה, גדול בצבאיות, זה הולך ביחד. איזה הוא גיבור במלחמה, הכובש את יצרו בעבודתו הפרטית. לא, אין הכוונה שאין דבר כזה גיבור במלחמה. זה לא הייתה הכוונה של המשנה. איזה הוא גיבור? זה לא מי שגיבור במלחמה, זה מי שכובש את יצרו. זאת אומרת, התנ"ך נותן את הרשימה של גיבורי דוד. לא לזה הכוונה. איזה הוא גיבור במלחמה? מי שכובש את יצרו בביתו. לכן, בצבא של דוד, קצין בכיר, הוא היה גם חכם בכיר, כי זה הולך ביחד, כמובן. זה הבעתליה. גדול ברוח, גדול בגבורה. פשוט. אז אם כן, באופן כללי זה מה שהמהר"ל מסביר בפרק שלנו. אנחנו בדף קפ"ג בעמודה השמאלית, באמצע העמודה. אמנם, מכל מקום נראה. מצאתם?
קפ"ג.
קוף פי גימל, עמוד קוף פי גימל, עמודה שמאלית באמצע העמודה. אמנם מכל מקום נראה, כי סבירה לברייתא. הברייתא שהובא במסכת שבת, שהמהר"ל הביא אותה בתחילת הפרק בשורה הרביעית. זכור בו רעך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, פסוק בקהלת פרק י"ב, אלו ימי הזקנה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי חפץ בהם, אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. עד כאן לשון הברייתא. הברייתא אם כן דרשה את הפסוק בקהלת, שזכור בוראך בימי בחורות אחד אשר יבואו ימי הרעה. כן? מה זה? זה עד שיבואו ימי המשיח אשר שאין בהם לא זכות ולא חובה. אז אומר המהר"ל, אומנם מכל מקום נראה כי סבירה לברייתא, אותה ברייתא שהובאה שמה במסכת שבת, שאין קניין מעלה לימות המשיח. היינו, שיקנה מה שירצה כמו שהוא העניין קודם ימות המשיח, לפני שיבוא המשיח. ימות המשיח הכוונה, הימים שכבר המשיח נמצא בהם. שאם ירצה להיות צדיק גדול ולקנות מעלה יתרה, יקנה כל אשר ירצה. אבל לימות המשיח לא יוכל לקנות כאשר ירצה. כל הזמן הוא מדגיש, כאשר ירצה. זאת אומרת, עד ימות המשיח זה תלוי ברצון שלך. בחירה. יש בחירה. למה? כי העולם נותן לחשוב ככה ולחשוב ככה. אנחנו בעולם, למשל, שהרשעים הם בטוחים שהם מרוויחים מזה שהם רשעים. רואים את זה. יש רשעים והם בטוחים שהם מרוויחים מזה שהם רשעים. כן. כמו שדוד המלך אומר במזמור של יום השבת, איש בער לא יבין וכסיל לא יבין את זאת, איך בפרוע הרשעים כמו עשב. זה מדהים. מה הרשעים חושבים? הם חושבים שהם מרוויחים, הם חושבים שהם המצליחנים, הם חושבים שהם יכבשו את העולם. זה עד שיבוא המשיח. לכן עד לאותו זמן זה תלוי ברצון שלך, זה הכל עבודת הרצון. שאף על פי שנראים שהרשעים השם משחקת להם, אתה אומר כן 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 כן, אבל אני אהיה צדיק, אני לא נגרר, אני לא עושה את החשבון הקצר הזה. כן
הרב, לגבי הברייתא
אין לי חפץ בהם, הכוונה בדיוק שאז הרצון שלי כבר לא משחק. חפץ זה מלשון רצון. אין לי בחירה. לא מצד הדיקטטורה, מצד שהמציאות כל כך ברורה, שמלכות השם בעולם, ש... אדם יגיד, אני בוחר בטוב. נו מה? זה מצחיק, תגיד עכשיו שאתה בוחר בטוב. כי אתה רואה שהרשעים כבר על הקרשים. אז מה? זה חוכמה שעכשיו אתה תגיד שאתה בוחר בטוב, אחרי שכבר הרשעים כולם דורכים עליהם. זה ברור. עכשיו, כל עוד לא בא המשיח, יש חפץ. מה זה חפץ? רצון. הרצון פועל, הרצון עובד, הרצון קובע. אבל אחרי שיבוא המשיח, מה החפץ? החפץ לא משחק כלום. זה פשוט, זה יהיה סגור. כמו שלמשל היה במעמד הר סיני. מי בהר סיני לא הסכים לקבל את התורה? נו חגי. כלומר, אמרת התשובה נכונה. כלומר, ודאי, לא היה דבר כזה שמישהו אמר אני לא מקבל את התורה. למה? כפה עליהם הגיגית, הכוונה, הגילוי האלוקי בהר סיני היה כזה, שכולם ככה. נו, מה אתה רוצה? זה נקרא כפה עליהם הגיגית. זה לא שהוא עם מנוף הרים את האב, שם להם על הראש, ואמר להם, חבר'ה, מקבלים או לא מקבלים? זה הכוונה, כפה עליהם הגיגית. כלומר, הגילוי האלוקי שבהר, זה כפייה. אין דבר כזה. מי שלא קיבל את התורה, מי שלא רצה לקבל את התורה, זה מי שלא היה שם. זה מי שלא היה שם. כלומר, אומות העולם. אומות העולם לא קיבלו את התורה. למה? כי הם לא היו שם. לכן העניין הזה, לכן העניין הזה של מעמד הר סיני הוא כל כך משמעותי. למה? חותם אלוקי בנשמה, אין פה שייך לתורה, לא שייך לתורה. כל היהודים שייכים לתורה. כי הגילוי האלוקי שהיה בהר סיני, כל הנשמות שהיו בהר סיני, ברור. מה זאת אומרת? אתה חושב ששם בחרת? השם בחר בנו. לא אנחנו יכולנו לבחור. זה היה גילוי אלוקי כזה, שהיה כל כך ברור, שזה כפייה. אז יהיה אותו דבר, בימות המשיח. כן, בבקשה. מצד הגילוי, כולם אותו דבר. שתי הדיברות, כולנו שמענו. כולנו. עכשיו, אתה שואל אולי שאלה נוספת. ואיך כל אחד הבין? אז זה כבר חשבון אחר. ברוך שהיו דרגות. ברוך ש70 הזקנים בהר סיני לא הבינו את התורה כמו שפחה. ברור. זה כבר משהו אחר. זה כמו מי שנכנס לשיעור גמרא. אז הרב נותן שיעור. אחד למד את הגברה הזאת כבר 10 פעמים. והרב אומר משהו, מיד מבין, כן, התכוון לזה. אחד פעם ראשונה, הוא שומע, כן, זה באמת דבר גדול מאוד, אני לא מבין בדיוק את הכוונה. מה הכוונה? מה הוא אומר? בסדר, אבל כולם שומעים את אותה גמרא. רק ההוא שכבר לומד גמרא הרבה שנים, מי הדבין, הוא יקשה, מי ראשי, תוספות, תירץ, ריף, ראש, רן, בסדר, הבנתי. זה ודאי שבהר סיני היו הבדלי דרגות מצד ההבנה, מצד התפיסה. ברור שהיו הבדלים. כל מי שקיבל רשות להתקרב יותר אל ההר, הוא היה במדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת, הוא התקרב יותר לתוך של מה שנתגלה. וכך יהיה בדיוק בימות המשיח. בדיוק. מי שהכין את עצמו, ומי שהכשיר את עצמו, אז הוא רואה, כמו גם היום. יש היום, אומרים, מה, אתה רואה את הגאולה? איזה פלא. תסתכל, איזה דברים נפלאים קורים לנו. יש כאלה שאומרים, מה, זה הגאולה? כן, זה הגאולה. זה הגאולה? כן, זה הגאולה. ולא רואה. בסדר, ידענו שאתה לא תראה. לוקח זמן. חכה. מי שלמד, מי שהכשיר את עצמו, מי שהבין מה זה הכלל, מה זה עם ישראל שחוזר לארצו, תחיית עם ישראל, תחיית התורה, אז הוא מתפעל מכל דבר. מכל דבר. מדהים. עכשיו הצליחו לגדל דקל מגרעין של תמר שמצאו במצדה מלפני 2000 שנה. דקל מצדה. אתם מבינים מה זה אומר? איזה יהודי זרק, אכל תמר לפני 2000 שנה והשאיר את הגרעין במצדה, לקחו את זה ועכשיו הצמיחו. 2000 שנה סגרנו עניין, סגרנו את הפער. לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. אז מישהו אחר, בסדר, מה הפעם ראשונה בחיים שלך אתה רואה דקל? מה קרה? בוא אני אראה לך המון דקלים. אני לא מדבר על זה, עכשיו תראה לי דקל, מה אני לא יודע מה זה דקל. דקל שבא ממצדה, אתה מבין מה זה אומר? שאלפיים שנה הגרעין הזה חיכה שיצמיחו ממנו דקל. ועכשיו אתה מחיה אותו. כי עם ישראל קם לתחייה, אז הכל קם לתחייה יחד איתו. אתה לא מבין את זה. אתה לא מבין את סודות הגאולה. לא, לא, לא חשבתי ככה. לא, לא הייתה לי פרספקטיבה כזו. נכון, זהו, זה נכון, אתה צודק. בדיוק, היא אותו דבר, בימות המשיח. שמי שלמד, ומי שהתכונן, ומי שעסק בזה, אז ודאי, מכל דבר הוא, מזה יהיו לו כולו ממתקים, כולו מחמדים. ברור שזה יהיה ככה. טוב, אז אנחנו חוזרים. אומר המהר"ל, אמנם מכל מקום נראה, כי סבירה ללברייתא, שאין קניין מעלה לימות המשיח, היינו שיקנה מה שירצה. כמו שהוא העניין הקודם ימות המשיח, שאם ירצה להיות צדיק גדול ולקנות מעלה יתרה, יקנה כל אשר ירצה. אבל לימות המשיח לא יוכל לקנות כאשר ירצה. רק כפי אשר סידר השם יתברך, שיקנה כל אחד ואחד לפי מעלתו ומדרגתו. זהו. אחרי שהמשיח מתגלה, כל אחד יקנה לפי מעלתו ומדרגתו שיש לו כבר. וזה בקיום המצוות, ועשיות רצונו יתברך. אך שיהיו הכל עובדים את השם במצוותיו, ולא יהיה לאחד מהם כוח להוסיף על מה שנברא עליו לקנות מעלה יותר, ולא יהיה תולה בבחירתו לעשות כן, זה אינו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה לא בא להגיד שבימות המשיח אין כבר מה להוסיף, אלא הכל יוקפא. לא. עיקר הבחירה נקבעה. עכשיו שנקבעה עיקר הבחירה, ברור שכל אחד יוכל להמשיך להוסיף במעלות, בזכויות, בקיום המצוות. זה פשוט, זה ברור. זה לא תחנה סופית. יש עוד מה לעשות. אבל עיקר הבחירה אז נקבעה. כי אין נראה כלל שלא יקנו מדרגה יותר לימות המשיח ממה שהיה קודם לכן. לא, זה לא ייתכן להגיד דבר כזה, שבימות המשיח כבר אפילו זכויות יהיה אפשר לקנות. לא, ברור שאפשר יהיה לקנות זכויות, אבל מהמקום שבו אתה כבר נמצא. כך הוא דעת הברייתא ופירוש זה נכון, הוא ברור. זה פירוש המהר"ל לברייתא. עכשיו המהר"ל מביא את פירוש רש"י. פירוש רש"י על הברייתא שם במסכת שבת בדף קנ"א עמוד ב', ורש"י פירש שם שמה הכוונה שאין שמה לא זכות ולא חובה. הוא פירש רש"י, ורש"י פירש שם דאיירא במצוות הצדקה. ככה הסביר רש"י, שלא יהיה זכות במצוות הצדקה. ככה רש"י הבין, שהברייתא בא להגיד שהיא בימות המשיח, אי אפשר יהיה לקנות זכות מכוח צדקה, לפי שהכל יהיו עשירים, ולכך אין בו זכות וחובה. מאיפה רש"י למד את הדבר הזה? ממה שכתוב בפרשת ראה, אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך יברכך השם בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. כלומר, זהו. נגמר. אפס, כי לא יהיה בך אביון. נו, אז אם לא יהיו אביונים, אז מה תעשי עם מצוות צדקה? זהו, אמרנו. לא תוכל יותר לקנות זכויות במצוות צדקה. למה? כי לא יהיה בך אביון. המצווה הזאת כבר לא תהיה רלוונטית.
מה
אפס? מה איזה? אבל. אפס. אבל. הכוונה אבל. זהו, זה נגמר. המצב השתנה. זהו, נגמר. בא אדם לתת צדקה, אומרים לו, לא מקבלים. כן, למה לא? כי אין למי לתת. מה, אין מישהו שמוכן לעשות טובה לקבל קצת כסף? לא, אף אחד לא מוכן לעשות טובה לקבל כסף, כי אף אחד לא צריך. כמה אתה רוצה? בא לתת, שואלים אותו כמה אתה רוצה. אז נגמר. ככה רש"י הבין שזה מה שיקרה בימות המשיח. אתם יודעים שבפרשת ראה יש שני פסוקים שסותרים אחד את השני. בפסוק אחד, כפי שאמרתי, כתוב כי לא יהיה בך אביון, ובפסוק שבע פסוקים אחר כך כתוב כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז שבע פסוקים קודם אמרת אפס כי לא יהיה בך אביון, ופה אתה אומר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. נו, אז תחליט, יש אביון או אין אביון? תשובה של המתי. כשיזכו לא יהיה בך אביון, כל עוד לא זכו יש אביון בקרב הארץ ועליך לפרנסו, ואתה קונה על ידי זכויות. אז רש"י הבין שהברייתא הזאת במסכת שבת מדברת על אותו זמן שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו ברכה עצומה, ברכה עד בלידי, עד שיאמרו שבתותיכם די. כלומר, מספיק, יש לנו מספיק, לא צריכים יותר. אז אומר רש"י, נו, באותו זמן לא תוכל כבר לקנות זכויות של צדקה. ככה הבין רש"י. המהר"ל מביא את פירוש רש"י ואינו מקבל את הפירוש של רש"י, אבל קודם כל הוא מביא אותו. ורש"י פירש שם, דאי ראה במצוות הצדקה, שלא יש זכות במצוות הצדקה, לפי שהכל יהיו עשירים, ולכך אין בו זכות וחובה, ואינו נראה כלל. אומר המהר"ל שהפירוש הזה של רש"י לא מסתבר. דעל זה לא אמר ימים שאין חפץ בהם. על זה בא הביטוי מהפסוק בקהלת, ימים תאמר אין לי חפץ בהם, בשביל שאין כאן מצוות הצדקה שכולם יהיו עשירים. על זה בא הביטוי ימים אשר אין בהם חפץ. ועוד מוסיף המהר"ל עוד הוכחה שהוא לא מקבל את פירוש רש"י, קרא לא אירא במצוות הצדקה בלבד, אלא בכל המצוות האירא. הפשט של הפסוק לא מדבר על מצוות הצדקה. ועדקה אמר דפליגה עד שמואל, ויש כאן מחלוקת עם שמואל. כי מה אמר שמואל? דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שנאמר. מאיפה שמואל הביא את ההוכחה שבימות המשיח רק שיעבוד מלכויות זה יהיה ההבדל, שהוא יתבטל? כי כתוב בפסוק כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז אתה רואה שעולם כמנהגו נוהג, ויש עדיין אביון. ואם כן, מה יהיה הבדל בין לפני ימות המשיח וימות המשיח? ההבדל הוא שעם ישראל למעלה, ולא כמו 2000 שנה עם ישראל למטה. ככה הבין שמואל, שבאמת בימות המשיח לא הולכים להיות שינויים כאלה דרמטיים כמו שהברייתא הבינה, שזהו, אין זכות, אין חובה. לא, 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 הכל נשאר אותו דבר. רק דבר אחד משתנה, שעם ישראל ישתחרר משעבוד מלכויות. ומסביר עכשיו אמר על דעתו של שמואל, ועד כאמר הוא פליגי עד שמואל, דאמר שמואל, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד, שנאמר כי לא ירדה לביון מקרב הארץ. למה הייתה זה? רק דמיזה לומדים שיש חיסרון בעולם. למה שמואל הביא את הפסוק הזה? כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. כי מן הפסוק הזה יש ללמוד שאפילו בימות המשיח עדיין יש חיסרון בעולם. הנה, אומרים לך שעדיין יש אביון, שהרי כתיב לא יחדל אביון מקרב הארץ, והוא הדין שאר הדברים. יונוהגים גם כן, כמנהגו של עולם. אתה רואה מן הפסוק הזה, שמואל הבין שהפסוק הזה, הוא נאמר גם על ימות המשיח. זאת אומרת, בימות המשיח עדיין יתקיים הפסוק הזה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז אתה רואה שיש אביון, אז אם יש אביון, זה סימן שיש חיסרון. זאת אומרת, עולם כמנהגו עדיין נוהג. אז מה ההבדל היחיד? ההבדל היחיד שעבוד מלכויות, כן.
למה הוא מביא את כל הקטע הזה?
מי אמר על?
כן. כל הסיפור של האביון,
אנחנו רוצים לברר מה יהיה המצב בימות המשיח. בסדר? עכשיו, בפרשת ראה כתוב ש... הנה כתוב ככה, אפס כי לא יהיה בך אביון, כי ברך יברכה השם בארץ אשר השם לוקחה נותן לך נחלה לרשתה. בסדר? ואחר כך התורה מביאה בפרשת ראה מצוות צדקה, והיא אומרת שתמיד תצטרך לעשות צדקה, והמצווה הזאת היא חשובה מאוד, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. עדיין יהיה אני, ועדיין יהיה לך, תהיה לך חובה לעשות צדקה. בסדר? עד עכשיו בסדר? יופי. אז עכשיו מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל ככה, יש לנו בגמרא ממסכת שבת ברייתא. בברייתא הזאת נאמר שכשיבוא המשיח אין זכות, אין חובה. הסביר המהר"ל מה הכוונה. הכוונה שעד בוא של המשיח תקנה זכויות להיות צדיק. אחרי שהמשיח יגיע, נגמר הסיפור. מה אתה יכול? להמשיך לטפס כצדיק. בא רש"י, לא הבין ככה את הברייתא. איך הבין רש"י את הברייתא? שלא מדברים על זה שבימות המשיח אי אפשר יותר לקנות זכויות בכלל, להחליט להיות צדיק או רשע. רק דבר אחד יתבטל בימות המשיח. מה הדבר היחיד שיתבטל בימות המשיח? מצוות צדקה. ואיך אני רואה שתתבטל מצוות צדקה? כי כתוב אפס, כי לא יהיה בך אביון.
לשיטת
המהר"ל,
יהיה אפשר כן להשתנות
מרשע
לצדיק גם אחרי הופעת המשיח.
לשיטת רש"י. לא השיטת המהר"ל. המהר"ל בדיוק חולק על זה. לשיטת המהר"ל, כשמגיע המשיח, זה כמו מעמד הר סיני. אתה יכול להמשיך להיות עוד יותר צדיק, אבל אתה לא יכול לבחור בין להיות צדיק או רשע. רש"י לא ככה הבין. רש"י הבין שכשיבוא המשיח יש דבר אחד בלבד שמתבטל. ככה אומרת התורה בפרשת ראה, הבין רש"י, שהדבר היחיד שמתבטל כשהמשיח יבוא זה מצוות צדקה. למה? לא בגלל שמצווה מתבטלת מן התורה, כי אין עם מי לקיים את המצווה הזאת. אפס כי לא יהיה בך אביון, אז מה תעשה? ואם אדם, אז הרי הרבה דברים בעולם שלנו, כשרוצים להגיד לאדם לקנות זכויות, מה אומרים לו? תן צדקה. אדם רוצה לחפר על עוונותיו, תן צדקה. אדם רוצה להתפלל על החולה, תן צדקה. אדם רוצה להצליח, תן צדקה. נכון? אומר רש"י, זהו, נגמר הסיפור. כשיבוא המשיח, את זה לא תוכל לעשות. דברים אחרים כן, אבל את זה לא. למה את זה לא? לא. כי השם יברך אותך עד כדי כך שלא יהיה אביון. אז מה אתה עושה עם הפסוק כי לא יחדל אביון מקרב הארץ? רש"י הבין שזה לפני שמגיע המשיח. לפני שמגיע המשיח לא יחדל אביון מקרב הארץ. כשמגיע המשיח אפס כי לא יהיה בך אביון. אם כן, הברייתא, על מה מדברת הברייתא? שזה ימים אשר תאמר אין לי חפץ בהם, בעניין הצדקה. אני לא אוכל לממש את הרצון שלי לתת צדקה בימות המשיח. למה? כי לא יהיה אביון. עד עכשיו הבנת?
כן, אבל אנחנו אמרנו מההתחלה שכשיבוא המשיח אז יחליטו מי צדיק ומי רשע ואי אפשר לשנות.
זה לפי שיטת המהר"ל.
גם אז אמרנו שבן אדם
יוכל
להמשיך
ולקנות זכויות. נכון, זה שיטת המהר"ל. שיטת רש"י היא... לא, 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 לא. בימות המשיח, מה שלא תוכל לעשות יותר, זה צדקה. דברים אחרים, כן. דיברו רק על דבר אחד בלבד, שבימות המשיח לא תוכל לעשות צדקה. למה? כי התורה אומרת שחור על גבי לבן, שלא יהיה אביון. אז מה תעשה? הדברים אחרים תעשה, אבל את זה לא תוכל לעשות. נכון, שזה מצווה מאוד חשובה, והיא שולל, אם לא תוכל לקיים מצוות צדקה המון דברים, לא תוכל לקנות זכויות על יד הזה, נכון, אבל זה הכל. יתר הדברים כן תוכל לעשות. המהר"ל אומר, מה פתאום? כשיבוא המשיח, בכלל לא תוכל לעבור מרשע להיות צדיק. ולכן הוא לא מקבל את פירוש רש"י שלדעתו מצמצם, שכאילו הדבר היחיד שיתבטל כשהמשיח יבוא זה מצוות צדקה. הוא לא מקבל את זה. עד כאן זה בסדר? מחלוקת מהר"ל רש"י. ממשיך המהר"ל ומביא את ההמשך של הגמרא, שיש מחלוקת עם שמואל. עד כאן זה הייתה מחלוקת רש"י מהר"ל. ממשיך המהר"ל ועכשיו מביא מחלוקת עם שמואל. שמה שמואל בא ואומר? הוא אומר, רבותיי, בכלל יש לי חידוש. מה החידוש? שבזמן המשיח שום דבר לא יתחדש. זה החידוש שלי, שלא יהיה חידוש. כלום, שום דבר לא ישתנה. מה שאתה מכיר את העולם כמו שנראה היום, יהיה בדיוק אותו דבר. שום דבר לא ישתנה. ויהיה אביון, ותוכל לקיים מצוות צדקה, הכל, מה שתרצה, שום דבר לא ישתנה ממה שאתה מכיר. צלם את העולם, כמו שאתה רואה אותו היום, ככה יהיה במות המשיח. אז מה כן ישתנה? שואלים את שמואל. שמואל אומר, אני אגיד לך מה ישתנה. ישתנה דבר אחד, זה הצבעות נגד מדינת ישראל באום. זה ישתנה. שיעבוד מלכויות, זה ישתנה. זה ישתנה. דברים אחרים לא ישתנו. אתה תמצא קבצנים ברחוב, אתה תמצא אנשים מסכנים, תצטרך לעשות גמילות חסדים, תוכל לקיים מצוות, תוכל לחזור בתשובה. שום דבר לא ישתנה, זה לא בתחום הזה. לא בתחום הזה זה ישתנה, גם שיבוא המשיח. זה לא ישתנה בתחום הזה. עולם כמנהגו נוהג. כל החסרונות שאתה מכיר היום, יהיו גם אז. אמר על עוד מעט, עולה לברר בדיוק מה דעתו של שמואל, כי זה קצת קשה להגיד דבר כזה, שהמשיח יתגלה, ושום דבר בעולם לא ישתנה, אם אתה לוקח את דברי שמואל, כי פשוטם זה מפתיע מאוד, זה מאוד מטמיע, להגיד ששום דבר לא ישתנה, אז המהר"ל הולך לברר את דעתו של שמואל. לכן הוא מביא את דעתו, כי הוא הולך לברר את דעתו. הוא אומר, זה לא ממש הכוונה של שמואל. אבל בינתיים ככה נראה הפשט, שבעצם יוצא לנו שיש שלוש דעות. לפי המהר"ל, כשהמשיח מגיע, נגמר הסיפור. החלטת, או אתה צדיק או אתה רשע. לפי רש"י, מצווה אחת מתבטלת. למה? אין אביון. לפי שמואל, שום דבר לא השתנה. אלא מה? שיעבוד מלכויות, עם ישראל למעלה, זה מה שישתנה. מבחינת המציאות הרגילה הפרטית שאתה מכיר, שיהיו אביונים, מסכנים, קבצנים, רעבים, מה שאתה רוצה, חולים, כל זה לא ישתנה. כן, בבקשה.
אבל
עד שיעבוד
מלכויות, מה הוא כך? מיוחד בזה שישבות מלכויות להתפסק. מה
עם שירות מלכויות שהוא כל כך עמוד המשיח? אליבא דשמואל. אתה שואל, למה שמואל מעמיד את זה כמרכז השינוי שיהיה בימות המשיח? כי זה מה שהתבטל. מה התבטל? מלכות ישראל. מה הדבר הנורא שקרה לנו עם הגלות? התבטלה מלכות ישראל. היינו עצמאים, קמה מלכות ישראל, ניהלנו את החיים שלנו במדרגה האלוקית של דוד ושלמה, ולאט לאט הידרדרות, בסוף גלות, בסוף פיזור עם מפוזר ומפורד בין העמים. העמים שלטו בנו, רדו בנו, הרגו בנו, דיכו אותנו, שיעבדו אותנו. אומר שמואל, זה מה שהתבטל. זה הדבר שצריך תיקון. מה, על מה אנחנו בוכים? כשאנחנו מדברים על חורבן בית המקדש, על מה אתה בוכה? המאבק שלנו במשך הדורות, על מה הוא היה? על זה שיש לנו עניים? עניים היו, אז מה? גם בימי מלכות ישראל היו אנשים עניים. זה לא הנושא שצריך לבוא לידי תיקון בימות המשיח. מהו הנושא שצריך לבוא לידי תיקון בימות המשיח? מלכות ישראל. ההפסד הגדול של הגלות זה נפילת מלכות ישראל. אז מה היה התיקון הגדול של המשיח? מלכות ישראל. לא העניינים עכשיו הפרטיים שההוא מסכן והוא צריך עזרה והוא צריך עובדת סוציאלית. זה בסדר. זה גם היה בימן זה, מה לא מצאנו בימן, בימן מלאכים, אנשים שהיו צריכים עזרה, שהיו מסכנים, זה אחד היה עשיר, אחד היה עני. יכול להיות, למה לא? זה לא מה שקבע את גורל העם. המציאות הפרטית של כל אחד ואחד, זה לא מה שקובע את גורל העם. מה קובע גורל העם? המציאות הכללית, שאיבדנו את עצמאותנו, ומתוך זה איבדנו את עצמיותנו, וקרן ישראל למטה, ומלכויות שלטו עלינו, ושיאבדו אותנו בגוף ובנפש. אז לכן אומר שמואל, כשאני מדבר על המשיח, למה אני מצפה בעצם? לתיקון הזה אני מצפה. לכן, מבחינתי, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, זה התיקון. באותו רגע שמתבטל שיעבוד מלכויות, כל היתר זה כבר פרטים קטנים. אנחנו כבר נטפל בזה. אבל זה נס. זה הסוד. זה הנס. שמלכות ישראל חוזרת למקומה. שעם ישראל חוזר להיות עם עצמאי לעצמו, במלכותו, במקדשו. זה שיהיו פה עניים ומצורעים, נו, גם בזמן מלכות ישראל היו עניים ומצורעים. אז מה? זה לא הקריטריון של הגאולה. מהו הקריטריון של הגאולה, אומר שמואל? מלכות ישראל. זה הקריטריון של הגאולה. עצמאות הכלל? כן. מי רצה לישון? טוב. אז לכן, אחרי שהמהר"ל הביא את המחלוקת בינו לבין רש"י, שלדעת רש"י רק מצוות צדקה מתבטלת, ולדעת המהר"ל לא, בכלל, בימות המשיח כבר לא תוכל לבחור בין להיות צדיק ורשע, אבל פי שוודאי תוכל לבחור בין להיות צדיק לצדיק גדול יותר. הוא מביא עכשיו את דעתו של שמואל כדי לפרש אותה.
איך אדם יבוא מלהיות צדיק
לצדיק
יותר גדול אם אין לו מצוות לקיים?
לפי שיטת המהר"ל הבחירה שלך מתבטלת בין להיות רשע וצדיק. ועכשיו הבחירה שלך זה להיות, יש שני סוגים של בחירה, זה טוב שאתה שואל. יש בחירה בין טוב לרע, ויש בחירה בין טוב ליותר טוב. לפני אדם אין רק בחירה אחת, יש שתי בחירות. זה בחירה בין טוב לרע, אור לחושך, או אור ליותר אור. זה הבחירה עד שתופיע. לא תופיע בחירה בין טוב לרע, כי כולם יבינו שהרע הוא רע, אז אף אחד לא ילך לזה. אבל בחירה בין טוב ליותר טוב, בטח שזה יהיה. כי תמיד במעלות הטוב אתה יכול לעלות. יש סוף לטוב? תוסיף כל הזמן טוב. עוד טוב ועוד טוב. לכן לדעת המהר"ל, ודאי שאפשר יהיה להמשיך לטפס. תמשיך לטפס, הוא אמר בפירוש, על ידי מה? על ידי מצוות. תבוא ותגיד, אבל המצוות זה כדי להרחיק אותך מן העבירה. אז אני אתן לך דוגמה. לדוגמה, יש מצווה של לא תלך רחיל בעמך, לשון הרע. אז מי שקבוע בלשון הרע הוא רשע, ואם אתה משיח אין דבר כזה, נגמר. אז מה עכשיו? טוב, אבל עכשיו הדיבור שלך, אומר הרמב״ם, אתה יכול לעשות אותו רשות, אתה יכול לעשות אותו דבר שיש בזה תועלת, דיבור של, דיבור של רשות, דיבור של תועלת, אתה יכול לעשות דיבור אותו של מצווה. שהאדם, כל הדיבור שלו רק מצווה. זה מדרגה גבוהה. זה מה, 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 מה אתה אומר? כן, מה שאתה מדבר זה רק מצווה. אפשר, בין לדיבור של רע, לדיבור של רק מצווה, יש מגוון מאוד גדול. אז כל החלק הרע כבר יתבטל. דברים רעים בחדשות לא יהיו. אבל עדיין יוכלו לספר שפלוני ראה פרפר בדרך. או יספרו מאזים טובים. אוי, הדיבורים יהיו כאלה שהכל יהיה ברכה והצלחה. זה מדרגות. כן.
מה אומר
רש"י למערב? רש"י אומר שבימות המשיח אין מצוות צדקה. אבל עדיין יש טוב ורע. יש טוב ורע. עדיין אתה יכול לבחור להיות צדיק או רשע. המהר"ל אומר לא.
זאת אומרת, ההבדל בין רש"י למהר"ל זה לא מה שקורה אחרי הבחירה הראשונה, אלא זה ההבדל בין רש"י לתוספות.
בעצם, נכון.
הפתרון
שלך
אומר שבימות המשיח לא יהיה רעב ולא יהיה שנאה ולא יהיה קנאה ולא יהיה מלחמות ולא יהיה...
מי אומר את זה?
הרמב״ם, סוף פלחות, לא
זוכר. הרמב״ם, הרמב״ם אומר כשיטת שמואל. שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כך אומר הרמב״ם. הוא נוקט כשיטת שמואל. יש אחר כך. יש עולם הבא. אבל בימות המשיח, הוא פוסק להלכה כמו שמואל. שהעניין העקרוני יהיה מלכות ישראל. לכן איך הוא מתחיל? שעתיד מלך המשיח... להחזיר מלכות בית דוד ליושנה וכו'. מיד הוא מתחיל בזה. שכל העניין זה קודם כל להחזיר מלכות. אחרי שתחזיר מלכות, נדבר. קודם כל תחזיר לי מלכות. קודם כל תחזיר לעם ישראל עצמאות. לכן הוא אומר, רבי עקיבא צדק. כשהוא אמר שבחקור בה הוא בחינת משיח. כי לזה הכוונה. קודם כל תחזיר מלכות. אחרי שתחזיר מלכות, כל היתר זה שיפוצים. טוב.